אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 816, בכתבי הדור האחרון, חלק א', טור ב', דבר המתחיל, ויודע אנוכי. ויודע אנוכי שיש עצות להכריח את העובדים שישלימו חלק עבודתם, שיטילו עליהם המפקחים, דהיינו, על ידי אותם המנהגים הנוהגים במשטר הרכושני, שכל אחד יקבל שכרו לפי פריון עבודתו. ועוד, נוסף על זה, להטיל עונשים קשים ומרים על המתרשלים, כנוהג בארצות הסובייטים. אמנם אין זה קומוניזם כלל, ואין צריך לומר שאין זה הגן עדן המקווה ממשטר הקומוניסטי, שיהיה כדאי למסור את הנפש בשבילו. ועד רבה, שמשטר כזה הוא גרוע לאין ערך יותר ויותר ממשטר הרכושני, מטעמים מובהקים כמו שאראה להלן. ואם על כל פנים היה משטר הכפייה הזה בבחינת שלב אל הקומוניזם המושלמת, עוד היה אפשר לקבלו ולסבול אותו. אבל אינו כן, כי שום חינוך שבעולם לא תהפוך את טבע האדם מן אגואיזם לאלטרואיזם. ולפיכך, משטר הכפייה הנוהג בסובייטים הוא משטר נצחי שאין לשנותו לעולם, ומתי שירצו לשנותו למשטר שיתופי אמיתי, יאזל חומר הדלק מן העובדים, ולא יוכלו לעבוד, ויחריבו את המשטר. הרי שאגואיזם ואנטי קומוניזם היינו הך, והם זהות. ולא עוד, אלא שמשטר קומוניסטי בדרך כפייה אינו בן קיימה לגמרי. כי אין זכות קיום למשטר הנסמך על כידונים בלבד. וסוף סוף יקומו הרוב ציבור עליו ויבטלוהו. ולא לעולם יוכלו 10% האידיאליסטים לשלוט על 90% האגואיסטים ואנטי קומוניסטים, על דרך שאנו מוצאים בסובייטים ומדינות המזרח. ועוד יותר מזה, שאפילו אותו הקומץ האידיאליסטים הקומוניסטים העומדים היום במדינות האלו בראש ההנהלה, אינם מובטחים שיישארו כן לדורות, כי אידיאלים אינם מורישים לבניהם. ואף על פי שהאבות הם אידיאליסטים, אין שום ביטחון שהבנים ימשיכו אחריהם. ואם כן, מאין לנו הביטחון שהנהלות של דור השני או השלישי תהיינה ביד קומוניסטים אידיאליסטים כמו היום? ואולי תאמר שרוב הציבור יבחר אותם תמיד מבין הציבור? זה טעות גדול, כי אין רוב הציבור האגואיסטי בוחר אלא את הקרובים לרוחם, ולא את המתנגדים אליהם. והכל יודעים שגם הנהלות של היום אינם נבחרי הציבור כלל, ואם כן, מי ישמור שנבחרי הציבור יהיו תמיד האידיאליסטים שבציבור? ובשעה שהאגואיסטים יגיעו לשלטון, בלי ספק שיבטלו תכף המשטר הזה, או על כל פנים יהפכוהו למין נציונל קומוניסטים והרן פלקר, עמים של אדונים.
שאלות? לא, זה דברים די ברורים ושטחים. כן? כן, אנחנו כבר אחרי ההיסטוריה הזאת.
והנה, כל זה שאמרתי הוא לפי השקפתי עצמי. דהיינו, כמו שהוכחתי שקומוניזם ואלטרואיזם היינו הך, וכן אגואיזם ואנטי קומוניזם היינו הך. אבל אם תשאל לקומוניסטים עצמם, יכחישו לך זאת בכל תוקף, כי אומרו להפך, אנו רחוקים מכל מוסר הבורגני, ואין לנו כל סנטימנטליות, אלא רק הצדק אנו מבקשים, שלא ינצלו איש את רעהו. דהיינו, על דרך המידה שלי, שלי ושלך, שלך. שהוא באמת מידת האגואיסטים. ולפיכך, יש לי להסתכל על פני הדברים לפי תפיסתם הם, ונבקר את הצדק הזה שהם המבקשים ומוסרים נפשם עליו. ראשית, לפי התפתחות המשטרים הקומוניסטיים, אני מוצא שאותם הגדרים בורגנים ופרולטריון כבר אינם מספיקים לבאר ההיסטוריה הכלכלית, ואנו צריכים לגדרים יותר כוללים. ויותר נכון, לחלק את החברה למעמד של חרוצים ולמעמד של נכשלים. אשר במשטרי הבורגנים, החרוצים הם הקפיטליסטים והבינוניים, והנכשלים הם העובדים העמלים בשבילם. ובמשטרי הקומוניסטים, החרוצים הם המנהלים והמפקחים והאינטליגנציה, והנכשלים הם העובדים העמלים בשבילם. ורוב כל חברה תמיד הם הנכשלים, והחרוצים לא יגיעו ל-30% מהחברה. וחוק טבעי הוא שמעמד החרוצים ינצלו בכל מידת יכולתם את מעמד הנכשלים, כמו דגים שבים, שהחזק בולע את החלש. ואין הפרש בזה אם החרוצים הם הקפיטליסטים והסוחרים, כמו במשטר הבורגני, או אם החרוצים הם המנהלים והמפקחים והאינטליגנציה והמחלקים, כמו במשטר הקומוניסטי. כי סוף סוף החרוצים ינצלו את הנכשלים העמלים כפי מידת יכולתם, ולא יחוסו עליהם כלל. החרוצים ישאבו תמיד את השמנת וחמאה, ומי החלב הכחושים ישאירו לעובדים העמלים. רק השאלה היא, מה נשאר לעמלים אחר הניצול האכזרי שהחרוצים מנצלים אותם, וכמה שיעור השיעבוד שהחרוצים מטילים עליהם, וכמה חופש וחירות אנושי החרוצים מרשים להם, ורק לפי שיעור השיריים הללו שהחרוצים מניחים לנחשלים, יש לנו לבאר כל משטר ולהבדיל בין משטר למשטר ולבחור איזה משטר עדיף. ונזכיר שוב מה שאמרנו, שאדם אינו יכול לעבוד בלי איזה תמורה, שהוא אליו כמו חומר דלק למכונה. ובמשטר קומוניסטי, בלתי אלטרואיסטי, מוכרחים לתת לפועלים שכר בעד עבודתם, ועונשים חמורים בעד התרשלותם. אמנם צריכים למפקחים מרובים שישמרו עליהם, כי באין השגחה כראוי, לא יספיקו כמובן השכר והעונשים כלום, אבל לעמוד על אנשים ולייסרם ולייגעם, אין לך עבודה קשה כזאת. כי אין שום אדם רוצה להיות תליין. ולפיכך, אפילו אם מעמידים מפקחים וממונים על המפקחים, ועוד ממונים גבוהים שומרים עליהם, כולם יחד יזניחו את השגחתם, ולא ייסרו ולא יעבידו את הפועלים כראוי לפי הצורך. ואין עצה לזה, אלא להרבות החומר דלק אל הפקידים, בשיעור כזה שיספיק בעד עבודה קשה כזה, דהיינו עבודת תליין, כלומר לתת להם שכר פי כמה על פועל הפשוט. ולפיכך, אל תטמע אם משלמים ברוסיה לפקידים מפי 10 עד פי 50 יותר משכר פועל פשוט. כי יגיעתם גדולה יותר מפועל הפשוט מפי 10 עד פי 50, ואם לא ייתנו להם תמורה מספקת, הם מוכרחים להזניח השגחתם, והמדינה תחרב. ואתה, צא ותחשוב מטבע של ארצנו, ונאמר למשל, ששכר פועל פשוט הוא 100 לירות לחודש. נמצא שהפקידים הנמוכים ביותר יקבלו 1,000 לירות לחודש, דיינו פי 10, ונמצא שבמשך שנה יצבור י' ב' 1,000 לירות, ובמשך 10 שנים 120,000 לירות. ואם נגרע 10% מזה לכלכלתו, יישאר לו 108,000 לירות. וכנראה שיש לחושבו לקפיטליסט מכובד. ומכל שכן, הפקידים הגבוהים, באופן שבאיזה עשרות שנים, יתהפכו הפקידים להיות למיליונרים, בלי שום סיכון, אלא ישר מניצול העמלים. וזה שאמרתי, שלפי הניסיון של היום, אין לחלק החברה עוד לבורגנים ולפרולטריון, אלא לחרוצים ונכשלים. ואולי תאמר שכל זה הוא רק שלב אל הקומוניזם המובהק. דהיינו, שעל ידי חינוך ודעת הציבור, יחנכו את ההמונים עד שכל איש יעבוד לפי כוחו ויקבל לפי צרכיו, ולא יהיו צריכים מפקחים ומשגיחים. זה הוא טעות גדול. כי הסיסמה הזאת שכל אחד יעבוד לפי כוחו ויקבל לפי צרכיו, הוא סיסמה אלטרואיסטית מובהקת. ובכל הדברים שכל אחד יוכל לעבוד לטובת החברה בלי חומר דלק, אינה דרך טבעית כלל, אלא אם כן האלטרואיזם תהיה הסיבה והחומר דלק לעבודתו, כמו שהוכחתי. ולפי זה אין לקוות לשום שינוי לטובה, אלא אדרבה, שיש לחשוש שאותו קומץ הקומוניסטים, האידיאליסטים, העומדים היום בראש ההנהגה, לא יורישו הנהלתם לאידיאליסטים אחרים. כי לאט לאט יתגבר כוח העם האגואיסטי, ויבחרו הנהלה עליונה לפי רוחם האגואיסטי, ואז יחזירו שיטת הקפיטליזם, ולכל הפחות יהפכו הקומוניזם למין נציונל קומוניזם, עם אדונים, כמו שעשה היטלר ימח שמו, כי לא תהיה להם סיבה שתמנע אותם מלנצל עמים אחרים להנאתם, אם יהיה להם כוח. ואולי תאמר שעל ידי חינוך ודעת הציבור אפשר להפוך טבע ההמון ולעשותם אלטרואיסטים. זה גם טעות גדול. כי החינוך אינו מסוגל לעשות יותר מדעת הציבור. דהיינו, שדעת הציבור תכבד את האלטרואיסטים ותבזה את האגואיסטים. בכל זמן שדעת הציבור תעמוד ותשמור על האלטרואיזם באמצעי הכבוד והביזיון, יועיל החינוך. אבל אם יבוא זמן ואיזה נועם מנוסה ומוצלח ינעום יום יום להפך מדעת הציבור, בלי ספק שיוכל לשנות דעת הציבור כפי רצונו. וכבר יש לנו ניסיון מר כזה בהיסטוריה, איך אותו רשע, ימח שמו, הפך עם מכונה היטב, כמו הגרמנים, ועשה אותם לחיות טרף על ידי דרשותיו יום-יום. אשר אז פקע ונעלם, כמו שלפוחית בורית, כל חינוכם מכמה מאות שנים, והיה זה מפני שנשתנה דעת הציבור, ואין עוד לחינוך על מה לסמוך. כי אין החינוך יכול להתקיים בלי תמיכה של דעת הציבור. הרי לעיניך בעליל, שאין שום סיכוי לשנות משטר הכפייה הזה, ואין שום תקווה שההמון יגיע פעם לקומוניזם אמיתי, לפי הסיסמה, כל אחד יעבוד לפי כוחו ויקבל לפי צרכיו, אלא העמלים מוכרחים להישאר לנצח תחת שבט הנורא של המנהלים והמפקחים, והמנהלים והמפקחים ימצצו תמיד את דם העמלים על דרך הקפיטליסטים, הבורגנים, אם לא גרוע הרבה יותר מהם. שהרי במשטר הכפייה של הקומוניסטים, אין להם לעמלים אפילו זכות שביתה, והחרב והרעב תלויים על ראשם תמיד, כנודע מן הניסיון הסובייטי, ואם יבטלו פעם משטר הכפייה, אין ספק שתכף תהרס החברה, כי אז יאזל חומר הדלק מן העובדים. והנה אומרים שבמשטר קומוניסטי כדאי לפרולטריון לסבול, מפני שסובלים בשביל עצמם, כי הם הבעלים של כל העודפים והרכוש ואמצעי הייצור, ושום איש לא ינצל אותם. מה שאין כן, במשטר הבורגני, אין להם אלא לחם חוקם לבד, וכל העודפים יקבלו להם הקפיטליסטים. ומה נאות מילות הללו לפי שטחיותם? אכן, אם יש בדברים האלו כל קור טוב של אמת, יהיו הדברים אמורים כלפי החרוצים, שהם הפקידים והמנהלים, שבלאו הכי כל הנאה שבמשטר הכפייה שלהם הוא, אבל הם מילות נבובות לגמרי כלפי הפרולטריון, כלומר כלפי הנכשלים העמלים. ניקח למשל המסילות ברזל שלנו, שהוא רכוש המדינה, דהיינו שהבעלות על מסילות הברזל הוא של כל אזרחי המדינה. אני שואל, האם מרגיש איזה אזרח מאיתנו את זכות הבעלות שלו על מסילות הברזל? ואם יש לו משהו טובת הנאה יותר כשנוסע במסילת ברזל מולאמת, מלנסוע על מסילת הברזל קפיטליסטי פרטי? או ניקח למשל בעלות פרולטריון טהור, כמו הסולל בונה וכולי, שהוא תחת בעלות של הפועלים בלבד. האם יש לפועלים העובדים ברכוש שלהם לטובת הנאה יתרה מכשהם עובדים ברכוש קפיטליסטי זר? ואני חושש שהעובד אצל קבלן זר הרבה יותר מרגיש עצמו כבבית ממי שעובד בסולל בונה, אף על פי שיש לו כביכול בעלות עליה. כן, אנחנו הגענו לסיום השיעור והודעות. חברים יקרים, היום יום ראשון, ה-21 לראשון 2024, תתקיים ישיבת חברים עולמית בין השעות 18:30 בערב ל-19:30 בערב במערכת הערבות. תתקיים התאספות פיזית בבניין העמותה בפתח תקווה, כולם מוזמנים, גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. הנכם מוזמנים לכנס קבלה לעם העולמי חיים בעשירייה. הכנס יתקיים בימים שבת וראשון, ה-27-28 בינואר 24. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר convention.cli.1. ולוח השידורים להיום, יום ראשון, ב-11:10 תוכנית הקדמת ספר הזוהר. ב-12 שיעור הצהריים. ב-5:30 קוראים בתלמוד 10 הספירות. ב-6:30 ישיבת חברים. וב-7:30 קוראים בזוהר. ונסיים בשיר.
Searching together, following the scent that leads to life. To each heart, there's a door to love where we find a way to rise above ourselves. It's you that lights our hearts, it's you that shines. Together we rise, together we rise, together we rise, together we rise.